שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה חלק א', מת רבינו אור האורות הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. בעמוד רש צדיק במהדורה הישנה, באור פניך, כן? בדיבור המתחיל, באור פניך. כי אנחנו אם כן מבארים את הברכה של שים שלום, ואנחנו שם לומדים על ברכנו כולנו כאחד באור פניך. אז מה זה אור הפנים לעומת אור האחור? אומר הרב, באור פניך דווקא, גם את הפסקה הזאת? עד נצור. אז אם ככה, אנחנו עוברים, אתה צודק, לעמוד רש צדיק א'. רש צדיק א', דיבור המתחיל, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. כן, זה בתפילת אלוהי נצור, שהיא איננה חלק מתפילת 18, אלא היא תוספת של מר ברי דרבינה, אחד מהמוראים, אחד מאחרוני המוראים, שהיה מוסיף את זה בסוף תפילתו. ונהגו להוסיף את זה, גם אנחנו, בסוף תפילתנו. בסדר? אז יש הרבה דברים בתפילה הזאת. מה פירוש הדבר? נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה. זה ברור שזה לקוח מפסוק, נכון? מי האיש שחפץ חיים ואוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה לראות. הדיבור נקרא לשון, כן? הרי נצור לשוני מרע. יכולת להגיד נצור דיבורי, כן? הרי הלשון זה רק האיבר שעל ידו מדברים. אז אומר הרב, הדיבור נקרא לשון על שם תוכנו הפנימי, ונקרא גם כן שפה על שם מובנו החיצוני. למשל העברית אינה נקראת שפת הקודש, אלא לשון הקודש, נכון? כמו כן גם מצאנו בתורה, אלה בני שם ללשונותם, נכון? אחר כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת. אז אם כך יש הבדל בין לשון לבין שפה. לשון זה איבר שנמצא בפנים, אפשר? ושפה זה מן השפה ולחוץ, נכון? אבל כשאני משתמש בשפה, אני מעביר כאן פעולה חיצונית, מסירת מידע. אם אני משתמש בלשון, אני מוסר תוכן פנימי. אני מגלה לך מה שמתרחש בפנים אצלי, ואת זה אני מוסר לך. זה הבדל עצום בין השפה לבין הלשון. יוצא שכשהארץ הייתה שפה אחת, הכוונה שהיו ערוצי קומוניקציה, ערוצי מסירת מידע, אבל התכנים המיוחדים הפנימיים היו שונים לכל אומה ואומה, למשפחותם, ללשונותם. ובאותה התקופה שהיו לשונות שונים, אבל בכל זאת הייתה גם שפה אחת. אפשר לומר, מעין ארגון על של האומות, כמו מה שהאום היה רוצה להיות, כן? איזה מין ארגון על שהוא בסופו של דבר חיצוני, הוא מעטפת, הוא שפה, וכל אומה ואומה יש לה תוכן תרבותי שאפשר לקרוא לו לשון. עד כאן מובן? מה לא? מה לא ברור? אמרתי דברים פשוטים. פשוטים מדי אולי. למה? זה נכון?
זאת אומרת שזה יחידה אחת, כמו שאתה אומר, זה גלגלים, זה בישרים, וזה גם פנסים וכיסאות, לא משנה.
השאלה, מה משמש למה? זאת אומרת, ברור שאם אין מנוע, הרכב לא יכול לנסוע. גם אם אין כיסא, אי אפשר לנסוע, אבל זה הרבה פחות מהותי. כן, כי אם אתה תשים כל הכיסאות הטובים ביותר שבעולם, עדיין הרכב לא ייסע. מה שאין כן מנוע בלי כיסאות, זה ייסע. זאת אומרת שגם בדיבור אנחנו מדברים על שתי מדרגות של הדיבור. אני מדבר, לפעמים כוונתי למסור תוכן פנימי, ולפעמים כוונתי למסור תוכן חיצוני. כשאני מוסר תוכן חיצוני, קוראים לזה שפה, וכאשר אני מוסר תוכן פנימי, קוראים לזה לשון.
למרות שכל מי שעושה את זה,
הלשון שלה שאתה מבין. כן, אבל זה משהו אחר. כי כאן אנחנו מדברים זה שלכל מילה יכולות להיות שתי משמעויות. איזה דוגמה? וואי, לא חשבתי על זה. הנה, כוס. כוס זה גם כלי לקיבול נוזלים. וזה גם ציפור. יש ציפור שקוראים לה כוס. ולכן גם המילה לשון והמילה שפה יכולות להיות בעלות שתי משמעויות. משמעות טכנית, זה האיברים שמוסרים את הדיבור. יכול להיות שזה מכוון גם לשני אופנים של דיבור, בלי קשר פיזי לכלים שמוסרים.
אז עכשיו הרבה מסביר את הפסוק החדש.
תודה רבה. הפסוק, אלה בני שם ללשון אותם, למשפחותם, זה בא לומר שהקבוצות האנושיות הגדולות, לפני שהם היו לאומים, היו משפחות. ומה הבדיל בין משפחה למשפחה? הלשון, דהיינו, התרבות. מה שאין כן, כן, אבל הם דיברו אותה שפה. מה זאת אומרת שפה? שהייתה איזה מין מעטפת קוסמופוליטית, שעברה מעל השינויים של הלשונות. בסדר? אז הם דיברו ב-70 לשון, אבל הם היו בעלי שפה אחת. מובן? במידה מסוימת, בחיצוניות הבינו את כולם. אבל מה שהבדיל בין בני האדם היה קיים, הלשון. כן, בבקשה. So what? מה זה קשור לנושא שלנו? לא הבנתי.
יכול להיות, אני שואל, אולי שפה היא הרצון
שפה זה גילוי של הרצון? לאו דווקא. בשפה אני מוסר לך אינפורמציה. אתה שואל אותי, איך מגיעים לתחנה המרכזית? אז הוא אומר לך פה ימינה, שמאלה, ימינה. בסדר? זה נקרא שפה. בזה שמסרתי לך את המידע הזה, לא ביטאתי שום רצון פנימי. כן? אולי בלשון דווקא. מה? כן. יפה. יפה, יפה, אפשר להבין את זה ככה, באמת, אז זה די מתאים למה שאמרנו. שפה במובן של נתינת גבול. כן? אז זה מה שנקרא מסגרת. מסגרת פורמלית. כן? מה?
האם הלשון ניצור דווקא, זה דבר בלי הציבור הזה, האם נתאבד מהכיסות כיבוד?
אינני יודע, אינני יודע.
זה שיוצא מעלה,
זה משפח. זה יכול להיות. ייתכן שיהיה יותר חכם אחרי שאני אלמד את מה שהרב קוק אומר על זה. כן? טוב. כן, מה? מה אתה רוצה? אינני יודע מה הם דיברו. אינני יודע מה הם דיברו. אני מתאר לעצמי שכבר היו לשונות שונים. נכון? הרי ודברים אחדים, אומר הירושלמי, שהיו מדברים ב-70 לשון. כך שכל הסיפור של מגדל בבל בתור זמן התפלגות הלשונות זה פשוט לא נכון. כן, אבל נגיד היה דרך קומוניקציה. זה כמו שלמשל היום האנגלית היא השפה של כל העולם. אבל זה עוד לא השפה הפנימית של כל אדם. ברור? טוב, אז בואו נראה שוב מה אומר הרב על זה. ניצור לשוני מרא ושפתי מדבר מרמה. הדיבור נקרא לשון, על שם תוכנו הפנימי. ונקרא גם כן שפה, על שם מובנו החיצוני. מפני שהרע האמיתי הנמצא בדיבור, הוא רוע הדעת הכוזבת שביסודו. אמר שינצרו השם שלא תהיה פנימיות כוונת לשונו, פונה לדבר רע בדעה רעה ומזקת. ושפתי החיצונית לא תדבר מרמה, שיוכל להביא לידי הפסד וטעות עם מה שאינו לפי הכוונה הפנימית, שזו מרמה שאין הדברים כליבו. הרי כפי שאמרנו, הלשון לא מרמה, הלשון, התוכן הפנימי גלוי לאדם, אני יודע מה יש בתוכי, אז לכן את עצמי אני לא יכול לרמות. אז אבל מה אני יכול לעשות? להיות בעל דעה רעה, דעה כוזבת. לכן אני אומר, נצור לשוני מרע. אבל שפתיי, שזה מה שאני מוסר כלפי חוץ, זה אני יכול לרמות. ולכן אני מתפלל, ושפתיי מדבר מרמה. מה לא הבנת? זה מצער שלא הבנת. לא, ממש לא אותו דבר. הלשון זה התוכן הפנימי, והשפה זה התוכן החיצוני. אמת או לא? בסדר. עכשיו, התוכן הפנימי... סליחה? אבל לא, המילה קול פה לא מוזכרת. אנחנו מנסים... אנחנו מנסים להביא את מה שהרב אומר. והרב מדבר פה על התפילה. והתפילה לא הזכירה את המילה קול. הזכירה את המילה לשון, את המילה שפה. אמת או לא? אוקיי, אז בזה אנחנו עוסקים. עכשיו, המילה לשון, הרב הסביר שזה מכוון כנגד החלק הפנימי של הדיבור, והשפה כנגד החלק החיצוני של הדיבור. מה זה החלק הפנימי של הדיבור? זה הדעת, הדעות שיש לי. בסדר? עכשיו, יש לי דעות טובות, אני מקווה. יכולות לי להיות גם דעות רעות. עכשיו, הדעות הרעות, אני לא יכול להמציא לעצמי שיש לי דעה אחרת מאשר הדעה שלי. אני לא מרמה כלפי פנים. אני יכול לרמות כלפי חוץ. אמת או לא. לכן, אני אומר, נצור לשוני מלהיות בעל דעה רעה. לעומת זה, שפתיי, שזה הקשר שלי, מה שאני משדר כלפי חוץ, וזה אני יכול לרמות. לכן אני מפלל, ושפתיי מדבר מרמה. עד כאן ברור? כן.
ראינו מצבים שאני יכול לרמות
אז. זה נכון. אבל זה הרבה יותר קשה. לרמות את עצמו, מאשר לרמות אחרים. לא? אני חושב. ולמקל אליי, נפשי תדום. זה המשך התפילה. הנפש מתעוררת מאוד להתפעל מהרושם של כללה. כן, למה באמת אנשים זה מרגיז אותם שהם כללים אותם? למה? מה אכפת לך? הוא סתם דיבר, מה? זה כלב נובח, זה עושה לך משהו? אז הוא כלל, אז מה? מפני שהכללה היא ציור שלילה, שלילת מציאות הנפש בכללה ובחלקיה. ועל כן, בחפץ הקיום הנטוע בה, היא מתרגזת מזה מאוד. כלומר, בעצם הכללה אומרת. הכללה אומרת, אתה לא קיים. זה השורש גם של המילה קל. קל? אתה קל בעיניי, אתה לא כבד. ואקל בעיניה, נכון? אז כללה וקלות זה בעצם פחות או יותר אותו רעיון. הקיום שלי מועמד בספק. הכללה פונה אל ביטול העצמיות שלי. אבל בתוכי יש חפץ קיום מאוד חזק. לכן יש רוגז גדול מול כללה. אבל מי שישלים ציורו, שאין לי כל נברא מציאות אמיתית מצד עצמו, כי מצד השפע האלוהי שעליו להחיותו ולהמשיך מציאותו, לא יחוש. ונפשו תידום למקל אליו, כי לא תוכל שום כללה לפעול נגד רצונו יתברך. כלומר, אם אני מבין שכל דבר קיים במציאות, לא בכוח עצמי, לא בכוח עצמותי, אלא בכוח שניתן לו מאת השם. ממילא, מה עליך להתפעל מקללת אדם זר? מצאנו למשל בשמעי בן גרה, נכון? הוא דוד עולה במעלה הזיתים, שמעי בן גרה מקלל אותו. איש אדמים, כללה נמרצת. אומר יואב, אדוני המלך, תן לי להרוג את בן הכלב הזה, אבן כלב. אומר לו דוד, תעזוב. השם אמר לו כלל. לא, אבל הוא מוסיף, השם אמר לו כלל. זאת אומרת שדוד איננו מתפעל מן הכללה של שמעי בן גרה, בגלל שהוא לא מייחס לשמעי בן גרה שום כוח. אז אם השם רוצה לתת כוח לשמעי בן גרה לקללתו, זה יפעל. אם לא, אז לא יפעל. לכן הדין וחשבון שיש לדוד זה אל השם ולא אל שמעי. אבל בסוף ימיו, וואלה, משהו כיסח את שמעי. נכון? הוא אומר לשלמה, והנה שמעי בן גרה, הוא קללני, קללני נמרצת, ואתה אל תנקהו, ועשית כחוכמתך, והורדת את נפשו בדם שאול. לא הבנתי. כשזה קרה, לא עשית כלום. אז למה עכשיו אתה נותן הוראות לחיסולו? כי זה פגיעה במלכות ישראל. אז זה מצד שהוא מלך, צריך לכסח את שמעי, אבל באופן אישי זה לא קשור אליו. כן.
אז אנחנו אומרים, בהגדרה של יעקב ורחל,
שלא
ידע שהיא
לקחה את הטרפים, אז אומרים, אל תהיה כללה
בידיך,
שלמרות
שלא ידע
ועקב.
נכון, נכון.
והצדיק.
הוא אומר שכללה לא לחוש.
לא. אני גם רוצה לענות, אני יכול? תודה. התשובה היא לא שלא לחוש, אלא לא להתרגז. לא להתרגז. לא לכעוס. לא להתרגז. הוא לא אמר שהכללה לא פועלת. כללה פועלת. אבל לא צריך... נכון, אבל היא יכולה לפעול. אם יש רצונו יתברך. נכון? רצונו יתברך, יכול לגרום שהכללה תפעל. אהו, כן או לא? נו, אז זהו, זה מה שהוא אומר. לכן, לא צריך להתרגז נגד המקלל, כי המקלל הוא עצמו לא יכול לעשות כלום. אלא, יש לי דין וחשבון עם הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהכללה תפעל, אז היא תפעל. אם לא, אז לא. אז לכן, לא צריך להתרגז נגד המקלל. זה לא צריך לעורר אצלו כעס. זה מה שהוא אמר.
מה כל החשש עם בלעמה?
אולי זה יפעל, אולי... אז זה בדיוק העניין, שבלעם... אני יכול גם להתערב? כן. זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, שבלעם חיפש איפה הקדוש ברוך הוא מתרגז. לכן היה חשש מקללת בלעם, שהוא יודע לנצל את הרגע הזה. כן, בדיוק. עמי זכור מה עשה ומה יעץ בלעם. מה עשה סימן שהיה חשש? למה? ולא שמע השם אלוהיך את בלעם. זאת אומרת, לא, סימן שהיה חשש. עובדה שהעם מפחד מזה, שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד שעשיתי לכם טובה שזה לא עבד. סימן שהיה חשש. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בדברי הרב קוק. בסיום ה-18 אומרים פסוק, יהיו לרצון נמרפי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. מאיפה הפסוק הזה לקוח? האם אני אמרתי אמנם שזה בפרק יוצאת בתהילים, אבל יכולת לדעת את זה גם בלי שאומר את זה. כן? למה? כי זה גמרא מפורשת, שזה בסוף הפרק ה-19. עכשיו, הגמרא אומרת שיש תקנה של רבי יוחנן כנראה, שצריך לפני התפילה לומר פסוק אדוני שפתי תפתח, שנמצא בספר תהילים פרק נון א', ובסוף ה-18 יהיו לרצון נמרפי, שנמצא בסוף פרק י' ט', כי יש לנו 19 ברכות. בסדר? כן, לכן חילקו גם את פרק א' לשניים. בסדר? טוב. כן. הנצרה? נצור לשני. כן, נכון.
למשל בנשק. שזה נצור, אתה גם לא יכול להפתיע את האויב, את התקועה, וגם שלא תפלות כדור.
נכון.
אז פה הנצרה היא רק לשמור מלדבר רע.
נכון. נכון.
לכאורה צריך להיות כבול עכשיו.
כי נצור זה על דרך השלילה, לא? זה מונע. אנחנו לא רוצים למנוע דברים טובים. למה שאדם ינצור את לשונו מטוב? נכון, זה מה שאמרתי. אתה אומר שנצרה בנשק היא מונעת גם משימוש חיובי, גם משימוש שלילי בנשק. נכון. ואז אתה מקשה איך הקדוש ברוך הוא לא יודע איך פועל נשק. זאת השאלה. לקחת את הנצרה הצהלית, ומזה השגת מסקנות על התפילה. אני לא יודע, לא נראה לי. לפחות אני לא הצלחתי לרדת לעומק הדברים, ואצלי זה לא היה קשה. אולי בגלל שלא מספיק העמקתי בחוכמה. טוב, אנחנו ממשיכים ב... והפסוק, יהיו לרצון נמרפי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, הועיל ולא אמרו דוד אלא לאחר 18 פרשיות, לפיכך תקינו רבנן לאחר 18 ברכות. כן, כיוון שיש שם השאלה האם להגיד יהיו לרצון נמרפי בתחילת התפילה או בסוף התפילה. אומרת הגמרא, דוד אמרו אחרי 18 פרשיות, אז גם אתה תגיד את זה אחרי 18 ברכות. פרקים של תהילים. בסדר? אלא מה, הגמרא אומרת, הרי זה לא 18, הרי זה 19. אומרת הגמרא שבמקור, פרק א' ופרק ב' היו פרק אחד, ואחר כך חולקו. יש לזה סיבות, זה קשור לברכת המינים. מה? נכון, זה מה שהגמרא שואלת, כפי שאמרנו לפני 20 שניות. כן, מה הקושיה שלך הועלתה כבר בגמרא וצוטטה לפני 22 שניות. זאת השאלה. למה חילקו את פרק א' לשני פרקים? התשובה היא, מאותה הסיבה שהוסיפו ברכה נוספת ב-18. מהי הסיבה שהוסיפו ברכה נוספת ב-18? מפני המינים. מה השעה של המינים, נכון? מפני המינים היה צריך להוסיף את ברכת המינים, נכון? מאותה הסיבה היה צריך לחלק את פרק א' לשניים. מדוע? משום שפרק א' בתחילה מדבר על היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. בתורת השם חפצו, בתורתו יגה. פרק ב' מדבר על היחס של האדם אל המשיח. מאחר והמינים מבלבלים בין משיח לבין אלוהים, לכן היה צריך לחתוך את הפרק הזה לשניים. וזה עצמו מה שהפך את ה-18 פרקים של תהילים ל-19 פרקים. בסדר? אז כך שזה מאותו עניין. כן, בבקשה אדוני, מה אתה רוצה לשאול? בסדר. יכולנו עכשיו ללמוד את כל פרק ב' בתהילים, אבל זה לא הנושא של השיעור, ולכן לא נעשה את זה. אז לכן הגמרא אומרת, היה לנו ספק האם להגיד יהיו לרצון נמרפי לפני התפילה או בסוף התפילה, אומרים אנחנו עושים כמו דוד. דוד אמר אחרי 18 פרשיות, אז כך אנחנו אומרים אחרי 18 ברכות. איזה פרשיות? פרקים של תהילים, יפה. קפיטל תהילים. הגמרא אומרת שדוד אמר יהיו לרצון מרפי אחרי 18 פרשיות. האם זה אומר שדוד אמר את ה-18 פרשיות שבסופם הוא אמר יהיו לרצון מרפי? לכאורה כן. ולכן לא מובן מה המשמעות של השאלה שלך. הרי התשובה מונחת בעצם מה שאמרתי. לא? לא כל הפרקים חיבר דוד. So what? אז כדאי ללמוד. תלמד את הפרקים ואז תשאל. טוב. אמר... הבקשה על התפילה שהיא תתקבל ברצון. הרי מה זה יהיו לרצון עם רפי? זה תפילה על התפילה. אני מתפלל שתפילתי תתקבל. זה תפילה נוספת. בקשה על התפילה. שהיא תתקבל ברצון כשהיא באה לפני התפילה, שזה הייתה אהבה אמינה, כן? שנגיד יהיו לרצון עם רפי לפני התפילה. הרי היא עצמה מוסיפה לעורר את לב האדם בכוונתו הרצויה לתפילה. עצם זה שאני מתפלל על התפילה שאני הולך להגיד, זה מוסיף לי כוונה בתפילה. אבל, לעומת זה, כאשר בקשה זו באה אחרי התפילה, אז היא מוסיפה להמשיך את פעולתה של התפילה גם בזמנים שלאחר כך. וזוהי תכלית התפילה. כלומר, יש... אם אני אומר את הפסוק בהתחלה, זה כדי שאתפלל טוב. אם אני אומר את הפסוק בסוף, זה כדי שאני אמשיך את פעולת התפילה גם לאחריה. בסדר? זה מטרה אחרת. שתוסיף תת פיריה, מעין התרוממות הנפש שבתפילה, גם בטובה ויושרה של הנהגת האדם אחר כך. כלומר, רואים שהתפללת, רואים שהתפילה ממשיכה לפעול עליך גם אחרי התפילה. מה עזר לך לעשות את המעבר הזה? יהיו לי רצון עם רפי. בסדר? מה? זה פירוש אפשרי. אמנם לא נראה שזה הפירוש הרב נותן כאן. ואנחנו מתעניינים עכשיו בפירוש שהרב נותן כאן. והבאת פירוש אחר, מצד אחד זה מעשיר, מצד שני זה מוציא אותנו מהנושא. לכן אנחנו, על מנת להישאר בנושא, נתייחס רק לפירוש של הרב קוק. בסדר? אני מקווה שאינך מקפיד עליי מפני זה. טוב. אמנם אפשר שתפעל התפילה לשעתה על האדם רגשי קודש רוממים כאלה שאי אפשר לא להתאימה ממנהגתו התמידית. ולפי זה היה ראוי להתפלל לפני התפילה כדי להתרומם לרום המעלה בתפילה שיהיו רגשי הקודש מקובלים בה לשעתה. זאת אומרת היה מקום לומר, תשמע, בתפילה אני מגיע לפסגות, לשיאים כאלה, שאין להם שום קשר עם ההנהגה היומיומית שלי. ולכן היה מקום לומר שאתפלל על התפילה לפני התפילה. אבל דוד, הרי זה אהבה אמינה בגמרא, נכון? אהבה אמינה שנגיד יהיו לי רצון עם רפי לפני 18. אבל דוד הוא הגבר הוא קם על, שהוא יש לו קיימה בעליית רגשותיו. ומדאמרה, לאחר 18 פרשיות, למדנו את היתרון של המשכת התרוממות התפילה להתקיימותה בפועל במידותיו המעשיות, שהיא יותר עיקרי בתכלית התפילה מההרגשות היותר נעלות שאינם קיים לשעתן. כלומר, בעצם מה אומר הרב? היה מקום לומר שיש להתפלל דווקא על זה שאני אגיע לגובה אדיר בתפילה, גם אם זה גובה שאין לו אחר כך השלכות בחיי המעשה. וזה מצד מעלתן של אותן פסגות. אבל אומר הרב, יש רק בעיה אחת. אותן פסגות הן פועלות רק לשעה ולא באופן מתמיד. לכן יותר חשוב, וזה מה שדוד לימד, יותר חשוב להביא את רוממות התפילה אל חיי המעשה, וזה נעשה על ידי יהיו לי רצון נמרפי שאחרי תפילת 18, מאשר להגיע, לסייע, להגעה, לפסגות גבוהות מבחינה רוחנית, שאינן אלא לשעתן על ידי יהיו לי רצון שלפני התפילה. האם היה גם לפני וגם אחרי, נכון? אבל מה נעשה? שחכמים לא תקנו כך. אבל באמת שאלה יפה. אני במקום החכמים, הייתי אומר מה שאתה אומר. הייתי אומר, יהיו לרצון עם רפי, לפני, ניזון רפי אחרי. יכול להיות. השם שפתי תפתר זה תפקיד אחר לגמרי. זה להפוך אותי לראוי להתפלל. ופי יגיד לי, תהילתך זה, ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. וזה לא קשור לעליות הנהדרות בקודש. כן. לפני ברוך שאמר, אומרים יהיו לרצון עם רפי? אני לא ראיתי. יש נוסחים כאלה? אני לא ראיתי. אתה מכיר נוסח כזה? טוב. יש עניינים מוכן ומזומן, יש והיו מלאכים אומנייך, יש כל מיני, אבל יהיו לרצון? מעניין. טוב. ומזה ילמד האדם לקדש את כל חייו. עד שיהיו קרובים לרגשי הקודש המושכלים בשעות הקדושות של התפילה. כך שבעצם מזה האדם ילמד להיות במצב שקרוב למצב התפילה גם כשהוא לא מתפלל. עוד פסוק, מה? הוא מדבר פה על הגמרא. זה פירוש לגמרא. הגמרא דנה בשאלה מתי אומרים יהיו לרצון. האם לפני או אחרי. הגמרא לא יודעת שאתה אומר את זה פעמיים, כי זה דבר שהותקן הרבה יותר מאוחר. דבר נוסף, הוא פה בא לפרש את המקומו של הפסוק. כן? טוב. עכשיו יש עוד פסוק שמובא כאן, שנמצא בנוסח של אחינו האשכנזים, ולכן גם פה. וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. כי מעולם וכשנים קדמוניות. כן, אחינו הספרדים לא אומרים את הפסוק הזה בסוף התפילה, ואחינו האשכנזים כן אומרים אותו בסוף התפילה. אז הרב כאן מסביר את הפסוק הזה. בסדר? אז בואו קודם כל נלמד את הפסוק מצד עצמו, לפני הפירוש של הרב. וערבה לשם מנחת יהודה. מה זה מנחה? איזה קורבן? מהצומח, מהצומח. מנחה זה קורבן מהצומח, נכון? לעומת זבח, שזה קורבן מן החי. גם, אבל יש הרבה, כל אדם שמביא עולה גם מביא מנחה. כן? ברור, אז מביא מנחה מן הצומח, והנביא אומר לעתיד לבוא וערבה לשם מנחת יהודה. זאת אומרת ש... יש כאן רמז, ומזה למדו חז"ל, שלעתיד לבוא לא יקריבו מן החי, אלא יקריבו רק מן הצומח. יבוא יום כזה. חזון הצמחונות. אז לערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם שנים קדמוניות. בעלי החיים הקרבים למזבח, חל בהם עצמם התיקון על ידי התעלותם להיות זבח לשם. כן, אשרי הכבש, שזכה להישחט ולהיקרב על גבי המזבח. זה עילוי עצום לכבש הזה. כן? למה זה עילוי? שכיוון שאין בהם דעת, אינם מגיעים להתעלות זו, כי במעשה הנעשה בהם בעלות לשם דמם וחלבם, שהוא עיקר מכוון, שהוא עיקר מכון הנפש. כלומר, אני לוקח את הנפש של הכבש, שזה דמו וחלבו, מעלה את זה על גבי המזבח. צריך איזו פעולה מעשית שנעשית על ידי אדם. לאדם יש דעת, לכבש אין דעת. אז אני מעלה את הכבש על ידי שחיטתו וזריקת דמו והכתרת חלבו. בסדר? מה שאין כן האדם. למה אם כן לא נקריב בני אדם? אני צריך להקריב גם בני אדם? לא, לא צריך. למה? אשר בליבו המבין ישכיל את מעשה הקורבן ויתקרב אל השם בדעתו. כלומר, אני לא צריך להקריב את עצמי, את גופי, די בכך שאני מקריב את דעתי. כי הדעת שלי קיימת בפועל. נכון? איך אומר הרמב"ן? האדם עומד על קורבנו ואומר לעצמו, אני הייתי צריך להיות זה שנקרב על גבי המזבח. מה זה משנה? אני הייתי צריך. בזה שאני חושב כך, אני באמת קרב על גבי המזבח, מצד הדעת. בסדר? אבל לעתיד לבוא, שפע הדעת יתפשט ויחדור אפילו בבעלי החיים. אז אם ככה, כבר לא צריך לשחוט אותם. לא יראו ולא ישחית, לא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. מי זה לא יראו ולא ישחיתו? בעלי חיים לא יראו ולא ישחיתו. סימן שיהיה להם דעת. והקרבה שתהיה אז של מנחה. מהצומח, תערב לשם כי מעולם מוכשנים קדמוניות. מה? איזה פסוק? אבל אם תשם לב, הפסוקים לפני זה, זה וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ונער קטון נוהג בם, ושעשע יונק על חור פאתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. בסדר? זאת אומרת שמה, לפי פשט הכתוב, אם אתה אומר שאריה כבקר יאכל תבן, זה כוונה לגויים, אז אפשר להגיד את זה. אבל יש גם צעד לומר שזה נאמר על בעלי חיים ממש. יש דיון על זה במחלוקת בין הראב"ד לרמב"ם. הרמב"ם אמר שבימות המשיח לא ישתנה שום דבר מטבע המציאות. וכל מה שכתוב וגר זאב עם כבש, הכוונה לגויים. כך אומר הרמב"ם. הראב"ד שם בהגעה מקשה, הוא אומר, ומה יעשה אם וישבתי חיה רעה מן הארץ? בסדר? עד כאן הקושיה של הראב"ד. מה קשה על קושיית הראב"ד? גם זה משל, אלא מה? שאפשר להגיד שגם וישבתי חיה רעה מן הארץ זה נאמר, זה משל לגויים, נכון? אז לכן הוא מובן את הקושיה. אתה מבין מה קשה על קושייתו? ברור? התשובה שכדי להגיד שפרשה היא משל, אתה צריך שההקשר של הפרשה הוא משל. אבל הביטוי והשבתי חיה מרעה מן הארץ נאמר בפרשה שכל כולה פשוטו. כן, לא חרב לא תעבור בארציכם, עץ השדה ייתן פריו, כל הדברים האלה הם כפשוטם. לכן גם, אז אי אפשר להגיד שבאמצע הרשימה הזאת פתאום מופיע משהו שהוא משל והשבתי חיה רעה מן הארץ. הרמב״ם התייחס לקושיית הראב"ד בשני מקומות. האחד, מה? יש לך שתי אמירות סותרות. בהתחלה אמרת בצורה פסקנית, הוא לא היה בחייו. אחר כך אתה שואל האם הוא היה בחייו. אז נקבל את השאלה השנייה. התשובה היא כן, היה בחייו. לא הייתה התכתבות ישירה, אבל הרמב״ם מתכתב עם חכמי לונל שהיו בקשר עם הראב"ד. וכנראה הקושיה של הראב"ד הגיעה לרמב״ם. ולכן הרמב״ם מתייחס לטענתו של הראב"ד בשני מקומות. האחד בספר מורה נבוכים, והשני באיגרת לחכמי לונל. במורה נבוכים אומר הרמב״ם, מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? הכוונה שיהיה יישוב במקומות שהיו שוממים מקודם. אז המקומות שפעם היו שוממים היו מעונות הרעיות, ועכשיו והשבתי חיה רעה מן הארץ, כי לא יהיו שם חיות רעות. כן? כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. אבל באיגרתו לחכמי לונל, הוא אומר שיכול להיות שיהיה איזשהו שינוי בטבע בעלי החיים, כי גם אריסטו אמר שבתנאים מסוימים בעלי חיים מזיקים נהיים פתאום מתונים. אז אם זה מתאים לאריסטו זה בסדר. ודבר נוסף אומר הרמב״ם, ואולי יהיה זה נס בהר הבית בלבד, שהרי ההמשך לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז הר קודשי זה הר הבית, אז הכוונה אולי שם באמת יהיה נס, כי שם מטבע הדברים ושם הניסים. אז זה מעניין שהרמב״ם בכל זאת היה לו התלבטות ביחס לפסוקים האלה, שיכול להיות שהפסוקים האלה נאמרו כן על בעלי חיים. זה כדי לענות על שאלתך הנכבדה. לא כל המכתבים לחכמי לונל ברור שהם של הרמב״ם, יש בזה שלוש דעות. יש מי שאומר שכל המכתבים האלה מזויפים. יש מי שאומר שכל המכתבים האלה אמיתיים, ויש מי שאומר שחלקם אמיתיים וחלקם מזויפים. בסדר? כן. והבוחר יבחר. והבוחר יבחר. כן. זהו, אז האדם יתעלה עוד יותר. כלומר, אתה שואל, מה זה טוב שבעלי חיים יש להם דעת? זה עילוי המציאות. להראות שהעולם אחד. מה? למה? כן, יהיה לך בעיה באמת, אבל יהיו מכונות. יהיו מכונות, אז בסדר. כן. הרי היום כבר רוצים להעניק, בסעודיה, העניקו אזרחות לרובוט. כן? העניקו אזרחות לרובוט. זה לא שונה קצת מקליגולה שהפך את הסוס שלו לסנאטור ברומא. כן? טוב, הוא רצה לבזות את הסנאט, אז הוא מינה את הסוס שלו סנאטור. כן. מה הקשר? נכון. אז זה, תסתכל בנוסח למעלה, ביהי רצון, כן? אחרי עושה שלום עם רומאיו, יש יהי רצון. מלפניך השם אלוהינו ולאבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חנקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כימי עולם מוכשנים קדמוניות, וערבה לשם מנחת יהודה. בסדר? זה ההקשר. לכן אחינו אשכנזים אומרים את זה שם. אוקיי? אגב, אם כבר אתה מזכיר לי, יש למעלה ביערות על התפילה, בתחילת העמוד, טוב לומר בסוף התפילה, קודם יהיו לרצון, פסוק, המתחיל באות ראשונה של שמו, ומסיים באות אחרונה של שמו, או ששמו בעצמו נמצא באותו הפסוק. מה? דווקא מתהילים? לא, לאו דווקא. מכל התנ"ך. עכשיו, למה הדבר הזה? אומרים שאדם, כשהוא עומד לדין אחרי מותו, צריך לזכור את שמו. כי אם הוא שוכח את שמו, אוי ואבוי לו. אז כדי לזכור את שמו, יש הפסוק הזה, אומרים אותו כאן. הערת, ועכשיו תסתכלו, יש כוכבית שמתייחסת לזה. הערת הגאון הצדיק האדרת ז"ל, בצד סידור בית יעקב להרי אבץ, עיין רש"י, מיכה וו תת, ותושיה יראה שמך. כן? זה פסוק במיכה, ותושיה יראה שמך, ושם הרש"י כותב את העניין הזה, שצריך לזכור את שמו ולהזכיר פסוק שיש בו שמו. משהו כזה, זה הפסוק זוכר. יפה. טוב, הדברים האלה מלומים ומוזרים קצת לומר את האמת. אבל אם קבלה נקבל. טוב, נמשיך. אנחנו עוברים עכשיו לתפילות תענית. בעמוד רש צדי ג' במהדורה הראשונה. תפילות תענית. אז קודם כל נראה את הטקסט עצמו. יחיד שרוצה להתענות אומר זה בתפילת מנחה שלפני יום התענית, לפני יהיו לרצון. יש אומרים את זה בשמע קולנו. בכל מקרה, תענית שאדם מתענה ולא קיבל אותה במנחה שלפניה, אינה תענית, סתם אדם לא אוכל, חבל עליו. כן? מדוע? כי תענית זה דבר רציני. דבר רציני צריך הכנה, צריך קבלה. לכן, יש קבלת תענית. חוץ מתענית חלום, או תענית ציבור. שתענית ציבור, גם אם לא קיבלת, זה מחייב. ואז יש ריבון כל העולמים, הרי אני לפניך בתענית נדבה למחר וכו'. ואחר התענית, טוב לומר, הנה כאן יש נוסח מאוד מעניין, טוב לומר זה במנחה לפני. לא, לא קראתי את כל הנוסח. כן, אז פה זה לא כתוב, אבל זה לא משנה. ברור שכיוון שהשיעור הוא על ספר, והספר פתוח לפני הלומדים באופן עקרוני, אינני צריך לציין שקראתי או שלא קראתי את כל הטקסט. לא, לטריק המפורסם של התניה, לא, זה לא כתוב כאן. האם אני יכול להגיד מילה אחת או שתיים? כן, אני יכול. מי שחושש שלא יוכל לעמוד בתענית, יכול לעשות התניה בקבלת התענית, שאם הוא לא יוכל או לא ירצה, כשיאמר מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, יהיה לו מותר לאכול. כל דבר אני יכול לעשות התניות. אני מקבל על תנאי, מה הבעיה? תנאי זה לא עובד? תנאי זה דבר שעובד בתורה, לא? תנאי בני גד ובני ראובן, למדנו. אחרי התענית, טוב לומר זה במנחה לפני יהולי רצון. אז מה אומרים? ריבון כל העולמים, גלוי וידוע לפניך, בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם חוטא ומקריב קורבן. ואין מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו, הוא מתכפר. ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי. יהי רצון מלפניך שיהיה חלבי ודמי שנתמעט היום, כאילו הקרבתי לפניך על גבי המזבח ותרצני. ויהי רצון מלפניך. מה? זה מה שאומרים בסיומה של תענית יחיד. בתענית ציבור לא אומרים את זה, אבל בסיום תענית יחיד, טוב לומר את המשפט הזה. והרב כאן מסביר. גם בתענית ציבור, אני ראיתי פעם, הייתי באיזה בית כנסת, שהרב אמר שטוב לומר את זה. אבל זאת המצאה, במחילה מכבודם. זה דבר כזה לא שמענו בדור לפני. אז למה לעשות רפורמות? אלא אם כן, אתה אומר שהיהדות מתפתחת והיא הולכת עם הזמן. אז זה לא נכון. זה רב בתענית יחיד אומרים את זה, לא אומרים את זה בתענית ציבור. ריבון כל העולמים. יש הרבה דברים, תראה, תמיד אנשים אומרים, יהדות לא מתפתחת. הנה, אתה רואה, כל שנה מוסיפים עוד משהו. יהדות מתפתחת. טוב. ראיתי פעם פרסומת, מצות מיוחדות עם חומרות שלא היו מעולם. יפה. אפילו משה רבנו לא ידע על החומרות האלה. טוב. אני יודע. כן. ריבון כל העולם. אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה בתור חומרה. שלפני שמתחילים ללוש, אז שמים תמונה על הקיר. לא יודע מה, אפשר הכל. ריבון כל העולמים. גלוי וידוע לפניך. בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם חוטא ומקריב קורבן, ואין מקריב ממנו אלא חלבו ודמו וכו'. אז הרב כאן מסביר, מה זה הסיפור הזה של החלב והדם? בחלב, שהוא ממותרות שבגוף, יש כפרה כנגד החטא שבא על ידי שטף המותרות. כן, הרי חלב, אפשר שיהיה בעל חיים או באדם הרבה חלב, יכול להיות מעט חלב. יש אנשים שמנים, יש אנשים רזים. זה יש לו הרבה חלב, זה יש לו מעט חלב. אבל דם, חייב דם. זה תוספות, כן? ממותרות הגוף. זאת אומרת שיש משהו יתר מן הצורך. כן? אז אומר הרב, למה אדם חוטא? אחת הסיבות של החטא, זה ההתגברות של הדברים המיותרים. יש הרבה דברים מיותרים בעולם, וברגע שהאדם מתעניין בדברים המיותרים, אז הוא חוטא. אז כנגד זה, הכפרה של החלב. בדם, שהוא יסוד הקיום של הגוף, יש כפרה כנגד חלק הנטייה לאיסור שנכנס גם במשהו כדי צורך הקיום, שהוא ראוי שיהיו כך על דרך המותר. כלומר, אני גם יכול לחטוא, לא בגלל תוספת טובה, אלא גם בגלל דברים שבעצם הקיום. אמנם בזמן השלמות שבית המקדש היה קיים, הייתה כפרת הקורבנות מכוונת רק אל כוח הרע. והקורבן הכניע את כוח הרע. ולא פעל כלל לגירעון על כוחות הטוב של הגוף והנפש. כלומר, הקרבתי קורבן, הרע שבי נעלם. נעלם. מה עם הטוב שבי? לא נפגע כלל. אבל עכשיו, כשם של האומה בכללה בעווננו הגלות היא קור ברזל לצרף סיגים, ויחד עם כוחות הרע שהיא מחלישה, היא עושה שמות גם כן בכוחות הטוב. בכוחות הטוב. כן, הרי נכון שהגלות באה לחפר על כל הפשלות שעשינו בזמן שהיינו בארצנו, והגלות קילתה את הצדדים הרעים שבנו, אבל היא גם עשתה הרבה רע לדברים הטובים שבנו. עשתה אותנו חלשלושים, מחוסרי כוח. כן, גם היחיד, ביותו צריך לתקן כוחות הרע על ידי תענית, מתמעטים גם כוחות הטוב בחלישות הגוף והנפש. נכון, אני מתענה כי עשיתי חטא, ואני רוצה לחפר על החטא, אבל זה עושה אותי גם חלש. אני לומד פחות טוב, אני פחות יכול לפעול בעולם. אז יוצא שאני משלם גם מחיר של פגיעה בטוב שבי. על זה תחול התפילה, שיהיה כאילו הוקרב על גבי המזבח ותרצני, לבאר רק את הרע ולחזק את כוחות הטוב. כלומר, זה התוכן של התפילה. שאני מבקש שהתענית תפעל רק כנגד הצד שבי שצריך מירוק, ולא כנגד הצד החיובי שבי, שאני רוצה להשאיר אותו בכל שלמות תוקפו. אגב, דבר ידוע, שבתענית זה לא טוב לנוח. אנשים שבזמן התענית עובדים, התענית עוברת יותר בקלות. ויש בזה גם יסוד מוסרי לאמירה הזאת, אני חושב, כי כשאדם נח, הוא בעצם בטל. בטלה זה דבר רע. לכן המטענים טוב שיעבדו. יעבדו בשדה, יעבדו באינסטלציה או בכל דבר. כן.
אפשר לשבות את זה, תראו תרופה,
נכון. אתה מתפלל שזה יעבוד רק על מה שצריך לרפא. לתופעות הלוואי לא תהיינה, או כמה שפחות. זה המשמעות של ירצון שיהיה חלבי ודמי, כאילו הקרבתי על גבי המזבח ותרצני, ולא שיהיה סתם עיבוד חלב ודם. טוב, שלום.